אנחנו בספר דברים פרק כ"ג פסוק כ. פרק כ"ג פסוק כ זה בעמוד 328. עמוד 328. לא תשיך לאחיך נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר אשר ישך לנוכרי תשיך, ולאחיך לא תשיך. למען יברכך השם אלוהיך בכל משלח ידיך על הארץ אשר אתה בא שמה לרשתה. למה? למה אסור להלוות בריבית? מה? מה לא? מוסרי? אם זה לא מוסרי אז למה לגוי מותר? זה לא בלתי מוסרי. אתה אומר שריבית זה דווקא כן בסדר.
ברמה שזה נושך.
כן, כתוב לנוכרי תשיך. הלוואה
זה
צדקה. הלוואה זה
צדקה,
נו, אז מה? ואם אני לא רוצה לתת צדקה לחבר שלי? כן, זאת אומרת, נגיד את זה אחרת. הריבית זה דבר מוסרי דווקא. ריבית זה דווקא דבר מוסרי. כי אני בעצם מגיע לי פיצוי על זה שהכסף שלי מושבת. אני אתן לך הלוואה, הכסף שלי מושבת, מגיע לי על זה פיצוי. ולפעמים עד רבה, אני אתן לך ריבית נמוכה מאוד בשביל הלוואה ארוכת טווח, ובזה אני מציל את העסק שלך. ודאי שמגיע לי על זה יישר כוח. אז זה שהתורה אסרה את הריבית כלפי האחים, זה תוספת חסידות שהתורה דרשה. זה לא דבר שהוא חיוב מוסרי מובן מלאב. זה תוספת חסידות שהתורה הטילה בין האחים. זה הכוונה. ולכן לנוכרי תשיך. כתוב בספרי, לנוכרי תשיך מצוות עשה. כן, אז השאלה היא מה המשמעות של המצוות עשה הזאת. יש מחלוקת בין הרמב״ם לבין שאר המפרשים. הרמב״ם אומר שאם אתה מלווה בריבית לגוי, קיימת מצוות עשה להלוות בריבית לגוי. כלומר, שאם אתה מלווה לגוי בלי ריבית, אתה עובר על מצוות עשה. כן, לא, זאת אומרת, אם אתה מלווה לגוי בלי ריבית, אתה עובר על מצוות עשה לדעת הרמב״ם. אחרים חלקו עליו, אמרו זה לא נכון, אלא זה אומר שכאשר אתה לא מלווה בריבית לגוי, ליהודי, אתה מקיים בזה מצוות עשה של הנוכרי תשיך. זאת אומרת, זה כאילו במשתמע. לא שיש... לא שאתה עבריין אם מלווית לגוי בלי ריבית. כן? אף על פי כן, טוב, דעת הרמב״ם היא שיש מצווה. זאת אומרת שאם אתה נותן הלוואה לגוי, תקפיד שתהיה ריבית, אפילו שקל, אבל שתהיה ריבית, כדי לא לעבור על מצוות עשה.
כן. מה אומרים האלה שחולקים על
הרמב״ם? החולקים על הרמב״ם אומרים שזה לא נכון. הם אומרים רק שזה עשה הנוסף על הלא תעשה. זאת אומרת, כאשר אתה נמנע מלהלוות בריבית ליהודי, שאתה ליהודי מלווה בלי ריבית, אתה מקיים בזה מצוות עשה גם, לא רק מצוות לא תעשה.
כמו
לבן איתה קלאסי. זאת אומרת, אתה קיימת כלפי היהודי מצוות לא תשיך, וגם מצוות לנוכרי תשיך. כן, זה מובן?
זה ברור לגמרי שתשיך, על זה אין עוררין שתשיך זה סתם ריבית. אפילו שקל זה
ריבית. למה לא? למה לא?
לא.
כי ברגע שאני צריך לתת שקל, זה נשך.
מה שכתוב בכל זאת, כתוב כל דבר אשר יישך.
כן. זה תמיד נושך.
צריך להיות, בכל דבר יש אצלנו מידות.
אתה צודק שיש דיון על זה באמת, לגבי מלווה שאה בשאה. כן, הרי כתוב שאסור להלוות שאה בשאה. שאסור להלוות שאה בעבור שאה.
ולקבל חזרה אותו שאה?
כן, אסור. למה? בגלל שבינתיים המחיר יכול לעלות, וכשמחזירים לך את השאה, בעצם מחזירים לך יותר כסף. Okay? השאלה היא, מה אם סוכר בסוכר? נגיד, השכנה ביקשה ממך כפית סוכר, והיא מחזירה לך כפית סוכר. האם זה אסור או זה מותר? או שצריך לעשות דווקא לפי הסכום שזה שווה, נגיד, לבדוק אם בינתיים במקולת זה עלה או לא.
אבל כתוב גם אוכל, נשר אוכל.
כן. אז איזה שאלה, לא. איך אתה מודד?
לא צריך גם זה וגם.
מה?
אם זאת הכוונה, אז לא צריך לכתוב גם כסף וגם אוכל.
לא, 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 זה כן צריך.
ופעם שישית כל דבר...
אני שואל אותך שאלה, רגע, רגע. אני לקחתי ממך תפוח. בינתיים, עד שהחזרתי לך את התפוח, המחיר של התפוחים עלה פי 3. אז יש בזה ריבית או אין בזה ריבית?
לא.
ודאי שיש בזה ריבית.
לא, משום ש...
אתה צריך להחזיר שליש תפוח.
הבטן שלך לא יודע...
השאלה על פי מה אתה מודד. כי אני, כדי לקנות את התפוח הזה, הייתי צריך לעבוד פי 3.
סליחה, הרב. אבל אין היה
לך תפוח שם, ראיתי. אם המחיר, אין לזה סוף. כי אם המחיר של התפוח הזה היה יורד...
אז הייתי צריך להחזיר פחות?
לא, למה?
הוא להחזיר יותר, סליחה, הייתי להחזיר תפוח ושליש, ודאי.
אין לזה סוף.
למה אין לזה סוף? אני פשוט צריך לבדוק כמה לקחתי ממך, זה הכל.
לא, לא. כי אם אתה לובה, נגיד, בשקלים... אז תמיד השקל יכול להיות מכוחד.
אז השאלה אם אנחנו הולכים לפי הכסף, לפי המשבע, או לפי...
לפי דולר או...
זו, זו השאלה. אז השאלה אם אנחנו הולכים לפי המטבע, או שאנחנו הולכים לפי המוצר. ההלכה היא שהולכים לפי המטבע, ולא לפי המוצר. זאת אומרת, לקחתי ממך 100 שקל, אתה להחזיר לך 100 שקל. לא משנה אם בינתיים הדולר עלה הוא ירד, אם המדד עלה הוא ירד, 100 שקל זה 100 שקל. מה שאין כן לגבי מאכל, זה כן משתנה. אז לכן כתוב שאסור להלוות שאה בשאה. אלא אם אתה לווה שאה, אתה מחזיר מה שהשאה שווה עכשיו. ואז זה יכול להיות פחות, וזה יכול להיות יותר. השאלה היא לגבי, אני שוב חוזר עם השכנה, עם כפית סוכר. או גפורים. יש לך קופסת גפורים בבקשה? מילה, קופסת גפורים. מה יתרה להחזיר? להחזיר אותו דבר? לא ברור. ואם בינתיים הגפורים עלו?
אז רגע. הגפורים
אולי צריך להוציא גפור אחד? מהקופסה?
אבל הגפורים שלה, אם היא הייתה מחזיקה את זה במקום לתת לי, גם היה עולה, אז היה לה יותר. אז אני צריכה להחזיר בדיוק מה שנתתי.
לא, לא.
כן.
לא, כי היא לא עבדה, היא לא עבדה קשה כדי להשיג את הגפורים האלה, ואני כדי... עכשיו כשהיא רוצה להחזיר את הגפורים, צריכה לעבוד יותר קשה כדי לשלם עליהם. עד עכשיו זה עלה 20 אגורות, עכשיו זה עולה 25 אגורות, הייתה צריכה לעבוד יותר זמן.
האם זה לוקחים בחשבון גם כן איפה היא קלטה את זה? כי התפוח, אני קונה את זה בשוק, בשיטה וחצי בסופר, בסופר זה 3 שקלים. אני אומר, הנה, זה תפוח שקליתי בסופר, אני
קונה את זה? לא, לא, זה לא, בגלל שאפשר להשיג במקום אחר. כמה במופן סביר. העניין הוא כזה, שבאמת הרמה, זה קשור לשאלה שלך, כן? הרמה כותב שבכמויות קטנות אין להקפיד. שנהגו לא להקפיד על זה. אבל מרן, הבית יוסף לא כתב זה. משהו שלדעתו אפילו כמויות קטנות. אין לך ברירה, לפעמים אתה כן צריך. פתאום יש לך אורחים, אני יודע, הכנת משהו לאורחים, פתאום כל האוכל נשרף, ואין לך עכשיו המכולת סגורה, צריך מהר להכין מחדש, מה אתה עושה? כן?
זה ממש יותר בעיה, אם אתה צריך להתחיל לחפש אם זה עלה ב-20 אגורות או לא, זה ממש בדיחה, גם השכן מימון, לפחות השכנים שלי מימון, אם אני אתחיל להגיד להם כמו עוד 20 אגורות, אז הם...
אל תיקח זה של אגורות, תוסיף עוד גפרור, תכניס עוד גפרור.
הרב,
רגע, איסור דאורייתא, מה אתם, איפה אתם חיים? אתם יודעים שמי שמלווה בריבית לא קם מתחיית המתים?
אותה מידה, אם נוסף לך עוד גפרור, נתת ריבית?
נכון, נכון, נכון.
יותר גפרור?
אז צריך לדייק.
כן, השתמשת בכמה.
אלא אם כן אתה אומר, מה שההפרש הוא מתנה, או משהו כזה. ההפרש מתנה. או לצדקה. כן, זה לא פשוט, מחילה זה לא פשוט. זה לא פשוט כל כך הסיפור הזה. עכשיו, יש סיפור נפלא על החתם סופר, סיפרתי לכם אותו?
לא.
מהקופסה?
לא.
כן, כן.
סיפרתי, נכון? למה סיפור אותך?
שחלק לא שם.
אתה לא התקשרת על זה.
נכון,
נשמע. דיברתי בכל זה.
אני סבר פי 2.
אבל הוא התקשר בין.
כן, הבן אמר שכן. ב-11:30.
הבן שלי היה בבית.
מישהו היה בבית ב-12:30. ב-1.
זה היה אחד.
טוב, נבדוק את
זה. הרב, יש לי שאלה עליך. נניח שלא שכן, אלא אחיך, כן?
אחיך
ממש. בין אמא שלך ואבא שלך, כן? הוא מבקש ממך שאה.
לא תנו.
לא תיתן לו. אז מה, כשהוא יחזיר לך, אתה תתחיל להתחשבן איתו, זה מחיר עלה או לא עלה? זה פשוט...
מדי שאני אבדוק את זה, כי זה איסור דאורייתא. זה
ממש מגעיל דבר כזה.
איסור דאורייתא.
בדרך
כלל
המחירים לא עולים.
מה זה שאה? סוף סוף ידעתי שיש בציבור אנשים שלא יודעים מה זה שאה ונותנים לי לדבר. לא שאה, לא שאה, שאה. שאה זה 3 ליטר.
של
כל דבר
נפח
10 ליטר, לא, זה 10 ליטר של כל דבר.
אז מה, זה ממש,
אבל אם מישהו לוקח ממך טון חיטה ואתה מחזיר לו טון חיטה כשבינתיים החיטה עלתה ב-20%,
טון זה משהו אחר, אבל בענייני יומיום זה משהו אחר לחלוטין. וחוץ מזה, במקרה הקודם אנחנו ראינו שיהודי ליהודי הוא אח, זאת אומרת שכאילו קרוב משפחה, אנחנו כולם בני אברהם אבינו, כן? אז
לכן מנהל הסניף של הבם שלך הוא באמת ממש כמו אח שלך, אתה מבקש ממנו הלוואה הוא נותן לך.
אבל אני לא מבינה, מפני שאם הייתי מחזיקה את החיטה במקום לתת לך
כבוד הרב, אז
גם
את
זה היה עולה יותר.
לא, כי הזמן, המאמץ, העבודה שהשקעת כדי שיהיה לך את הטון חיטה הזה הוא מאמץ קטן יותר.
אבל מה, אם אני הייתי צריכה, אבל היה לי, ואם אני צריכה עכשיו ללכת לקנות, אני אצטרך לשלם יותר. אם החזקתי את זה בבית במקום לתת לך, אז היה לי עוד הסייר הזה שאתה נתתי לך, אז אני צריכה לחזור בחזרה מה שאני נתתי לך. אם הייתי מחזיקה את זה, גם אצלי זה היה
עולה. נכון.
ואם אני צריכה לקנות עכשיו, לפני שאין לי, בגלל שנתתי לך, אני גם צריכה להוציא.
כן, אבל עכשיו מה תקבלי? תקבלי משהו שעולה יותר ממה שהיה, נכון?
לא חשוב, אבל זה הדבר שנתתי לך.
אז זה בדיוק הסברה של הריבית. כי הסברה שמותר לקחת ריבית, כלומר שזה הגיוני לקחת ריבית, זה בדיוק במה שאת אומרת. שבינתיים הממון יכול היה לעלות אצלי, ונתתי לך אותו בהלוואה. אז זה בדיוק מה החסד שאתה רואה ברשת.
לא, אבל אני לא מקבלת יותר, אני מקבלת רק מה שנתתי לך.
נתת לי, נגיד, הטון חיטה שנותנת לי, שווה $500. עכשיו, אז אני אומר, מה בעצם הלוות לי? הלוות לי טון חיטה או הלוות לי $500?
טון חיטה.
זה לא נכון.
אז זהו.
הלוות לי, זה נקרא שהלוות לי $500.
אבל עכשיו...
ואת תקבלי $500 בחיטה.
אבל עכשיו אני רוצה לקנות עם
ה-$500. אז תקני חיטה, תקני משהו אחר.
אבל אני לא יכולה.
תקני משהו אחר. אסור. לא, 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 רגע. אפשר להסכים שההחזר יהיה או כסף או סחורה, אבל סחורה בעלות של הכסף. זאת אומרת, אתה תקבל סחורה שווה $480 ולא 500. מה מחזירים? $500. מה שזה שם? מה? את יכולה לקנות, אתה יכול לקנות משהו אחר. עם $500, אתה תראה, אם זה שנת בצורת באופן שאין בכלל מה לאכול, אז כולם ימותו ברעב, גם הלווה וגם המלווה. כך זה פותר את הבעיה. אבל אחי, מי אמר שהוא רוצה חיטה? אז שיקנה. אני אתן לו כסף כדי שיקנה חיטה. מה הבעיה? אני לא מבין. טוב. זה המצב, מה אפשר לעשות?
ואין שום הבדל ביניהם.
זה אומר שאם אתה תבוא ואתה תגיד שאני לא אתן, אני לא אתן לך את הזהו ולא כל הבעיות האלו.
אין לך כסף. אין לך כסף? כסף. אני אלך למכולת לקנות ממך. או אקנה ממך.
כן.
או שיהיה תמיד מה?
טוב,
לדעת של הלווה או של המלווה, למשל אם לוקח ממנו 500 שקל למלווה או 500 שקל, וגם היה פיחות, אז אני אומר לך
שזה יהיה 500 שקל למלווה דולרים, אז
בעצם מה ההבדל שווה יותר, אז הסערה חיטה, אז לא להפסדים יותר כסף, אבל הסערה חיטה מסתכלת. לא, לא, הולכים על פי הכסף. אלא אם כן מצמידים למדד. להצמיד למדד זה מותר. או להצמיד לדולר זה מותר גם. כי זה דולר, כי זה מטבע וזה מטבע.
זאת השאלה.
למה להצמיד למדע זה טוב ולהצמיד לשער החיטה זה לא טוב?
זה גזירת הכתוב.
מדע זה כל הכל.
זה קריטריון.
אה? קריטריון? די, נו.
מדע זה מוצר, זה כל המוצרים ביחד. ומוצר זה מוצר אחד מתוך כל המוצרים שבתוך הסל. אז למה הוא צריך להגיד ככה? אם זה כל המוצרים זה בסדר, ורק אם זה לא, אני צריך להחיטה תחזיר.
כי המדע זה סוג של מטבע.
אבל יש מדע בבורסה.
אתה יכול לקנות חיטה עתידית לעוד שנה. והמחיר של היום של החיטה, של ההסכם של החיטה העתידית, אתה קונה נאמר ב-100 דולר, ואם יש באמת שנת בצורת, כמו שהוא אומר, ברוסיה, לא פה, כי פה זה לא משנה, אז החיטה תעלה 700 דולר.
וקנית את זה
ב-100 דולר. זה מדד החיטה, כמו שהוא אומר. אתה יכול כל סחורה לקנות היום בעסקה עתידית.
נכון. אוקיי.
לפי תאריך אפילו.
לפי, בוודאי שלפי תאריך.
סוג החיטה והכל.
הכל. למה אתה לא יכול פשוט להחזיר לחיטה? זה מה שלא ברור לי. אתה מצמיד את זה, בוא נעשה את העסקה כך. אני לביתי ביצה, אני מחזיר ביצה לפי מדעת הביצה. כאילו, למה אתה סבך לנו את החיים?
חיים ביצה יש בעיה, מספר 1, 2,
3. אורגני או לא אורגני?
יש גם אורגני.
כלומר, השאלה שלך היא בעצם על ההצמדה למדד. נכון. לכאורה, ההצמדה למדד גם זה שיאה בשיאה, נקרא. נכון, אז יש לנו חושי על ההצמדה למדד, למה הפוסקים איתו. אבל ההצמדה לדולר זה מובן. דולר זה מטבע.
למרות שאני שילמתי בשקלים, אני...
כן, אבל קנית דולרים. זה נקרא שבינינו העברנו דולרים זה לזה. לא משנה אם הדולרים היו ירוקים או שהם היו כמו שקלים. כן.
כל זאת, שלוש פעמים, ארבע פעמים, לא תשאיר נשך כסף, נשך אוכל, נשך כל דבר אשר יישך. יש כמה. אם זה היה כסף הבסיס, זה מספיק. לא תשאיר כל דבר אשר יישך, אמרנו.
נכון.
זה דבר אחד. דבר שני לגבי מאמץ, מה שהרב ענה לגבי מאמץ, מה זה קשר? לא זה מאמץ, לא זה מאמץ. אם החיטה נשארת אצלי בבורן.
לא, כי כדי להשיג כזאת חיטה, אני צריך... לא, כי אני צריך להוציא יותר כסף על חיטה כזאת.
בחסוך לא כתוב שום דבר לגבי מאמץ.
אז הגיוני, כי אוכל לא משאירים סתם בגורן. אוכל אוכלים.
כמות טונה של חיטה, אני משאיר את זה בוודאי, לא בבית, אז משאיר את זה שם, ואם זה עולה, זה עולה, או שזה עולה אצלי, או שזה עולה אצל השכן.
ממה שאתה משאיר את זה בבית? בשביל מה לוקחים חיטה, תגיד? סתם בשביל שיהיה יפה?
הוא היה חייב למישהו
טון החיטה,
הוא בחר
עתידי,
ולא היה לו.
כן, אבל בדרך כלל חיטה.
ודבר שלישי זה עוד דבר, לגבי כסף, הבעיה עם כסף זה לא שהכסף בינתיים עולה יורד, הכסף עובד, אני יכול לשלוח, אם יש לי מיליון דולר, אני לא צריך לעבוד, אני שולח את הכסף לעבוד. הכסף עצמו הוא כאילו עובד. זה לא שהכסף פתאום קצת עולה או קצת יורד, זה ספקולציה סתם. אבל אני משקיע את הכסף, זה עכשיו במקום שאני אשקיע את הכסף, אני נותן את זה לשנה או שנתיים למישהו אחר, אצלו זה עובד, הרי ככה בנקים מתקיימים. וזה ההפסד שלי. אבל אם אני עכשיו מסתכל על זה רק כספקולציה שאולי הכסף יעלה, השקל יעלה לעומת הדולר, זה פספוס של הרעיון בכלל, מה המשמעות של כסף?
לא באמת את הנקודה האחרונה. הכסף עובד בעצם קיומו.
עכשיו,
איך הוא עובד? על ידי ריבית.
על ידי שמשקיעים אותו. לא דווקא, זה יכול להיות רווח ממש. זה יכול להיות לא ריבית.
כן.
זה יכול להיות...
אז זאת אומרת שההפסד של הכסף הוא הרבה יותר רציני מאשר הפסד החיטה.
יכול להיות גם רווח, יכול להיות הפסד. אם אני משקיע את הכסף עכשיו באיזשהו ביזנס, והביזנס פולח, אז...
יש עוד דבר שמאוד מפריע.
תראה, המציאות שהתורה מדברת עליה היא מציאות של חברה חקלאית, שבה הכסף הוא מעין מדד קבוע. ועיקר העבודה היא דווקא במאכל, כנראה.
למה אני חושב, סביב, יש שחזל תמיד, לא קבים את המחירים. לא
אומרים
כמה קילו עולה, אלא בסדר, כמה אתה נותן לי כמות.
כלומר,
היחידות שלהם מפוחות מהיחידות שלנו.
למה?
בסדר, אתה אומר שקילו עולה 3 שקלים. כמה אתה שואל בשקל, כמה אני מקבל? 3 שקלים, כמה אני מקבל? פעם אני מקבל 4 שקלים.
כלומר, כאילו הקריטריון הבסיסי, כלומר, הקואורדינטה הבסיסית זה הכסף.
נכון.
אצלנו זה
המוצר שהכסף סך הכל
משמש
בתור איזשהו מערכת תרגום. כן, על מה שהוא שואל זה שלכאורה באמת הכסף הוא גם כן דבר שעולה ויורד. כנראה שבימי חז"ל הכסף לא כל כך עלה וירד.
נכון,
הייתה תקופה, הייתה תקופה בצרפת שבמשך 100 שנה הפרנק לא שינה את הערך שלו. 100 שנה.
מזמן נפוליאון עד זמן מלחמת העולם הראשונה.
נכון, 100 שנה.
יהיה מסלמה או לא שינה את
העולם? לא היה לו פיחות ולא... ולא
תוספים.
מה?
במטבעות אחרים הוא לא
שינה. כן, כן, נכון, הוא היה קבוע.
אבל המחירים עצמם בתוך
צרפת,
לא, 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 יש שנה.
עיקר לחם עלה בתחילת המהפכה הצרפתית, עד לכם קוראים לו שאתה
תקיד אותו דבר. נכון, נכון.
מה שמיות
100 שנה. הייתה יציבות, אני יודע איך להסביר את זה, אבל זאת עובדה, עובדה היסטורית.
מה שמיות מפליא, שאנחנו לא מבדילים בין צריכה פרטית ובין כמות מסחרית. משום שאם כמות מסחרית זה מתקבל על הדעת, אבל ביחסים בין אנשים, כן, אם שכינה לקחה ממני ביצה או חצי קילו סוכר ואחר אני צריך לחשוב מה זה עלה או לא עלה, זה מגעל את החיים.
למה?
זה מגעיל ממש.
למה?
לא יודע, זה ממש מגעיל.
למה?
בדרך כלל אנשים...
אם לקחתי קילו סוכר ממך ולקח לי 1.5 שנה להחזיר, זה בסדר או לא בסדר?
בסדר.
רגע, ואני עכשיו מחזיר לך קילו סוכר בדיוק כמו שלפני 1.5 שנה, בינתיים הסוכר עלה פי 3.
אז זה היה סוכר ועכשיו סוכר.
מה זה היה סוכר? אתה יודע כמה כסף זה עלה לי עכשיו? עלה לי פי 3 עכשיו לתת לך את הסוכר הזה. למה שאני אחזיר לך פי 3?
אני חושב שטיב היחסים בין אנשים לאין ערוך יותר חשוב משינויים במחיר של...
אבל זה פי 3.
משחקים של יום יום.
300%.
רגע, זה 300%, איפה אתה חי?
אנחנו מדברים על פרקים קטנים, באמת.
אז אתה אומר, זהו, עכשיו אתה אומר את הסברה של הרמה. זה הסברה של הרמה, בהלכות ריבית, שאומר שעל סכומים קטנים לא מקפידים. אבל זה לא תודעת מרן בית יוסף. עם כל הכבוד לרמה, ועל הסברה היפה, היא לא כתובה בשום מקום. זה לא כתוב, בגמרא לא כתוב הדבר הזה, החילוק בין סכום קטן לסכום גדול.
אז מאיפה אתה יודע?
זה דבר שנותנים, כתוב שמסעות המנת 3.45 שקל, ולדאוג שמחזירים בחזרה הסוכר, את הדוד
לא.
בארצות הברית ככה סיפורים.
אלא הפתרון? מה, מה יש בארצות הברית?
שאתה קוראים מוסר, המוסר בירד, ואתה רוצה להחזיר, הוא עלה, הוא לא יודע לך יותר כזה מה ששנתה אותו.
יפה.
אבל זה מקרה אחר,
לא, אבל האמת היא שהפתרון, הפתרון הוא אחר. כלומר, ההפרש הוא לצדקה. זאת אומרת, אפשר להגיד, נגיד, אני לא יודע אם הסוכר שאני מחזיר לך עלה או לא עלה, אני מחזיר לך כחוב רק מה שאני חייב לך, וההפרש, אתה תיתן לצדקה, זה על חשבון הצדקה שאתה עתיד לתת.
זאת אומרת, מה שקורה פה, שאדם שומר מצוות, לא יסכים להלוות.
למה?
מכיוון שהוא גם, הוא גם מלווה, הוא גם מסתבך עם התורה, הוא גם אומרים לו בסוף, אלו, תעשה חשבון, ומה שאת ה-12 אגורות האלה תדאג לתת לצדקה, ואולי גם הוא לא בדיוק נגן למי שזה, מה זה
מסתבך? תמיד אדם נותן צדקה.
כמה להבין, בשביל מה בן אדם צריך את זה?
שיעשה יותר עסקה.
על כל
קילו סוכר? לא, כללי.
יפה. מה זאת אומרת? יותר עסקה כללי. עם כל העולם? הוא לא צריך להחתים אף אחד?
בנק סוכר.
או, הרב נותן לי עכשיו פתרון. זאת אומרת, עכשיו אדם יכול לבוא, לקנות את הדף הזה של היתר עסקה. נכון?
להחתים ככה, בכל
שום דבר. להחתים את מי? את עצמו?
שני עדים.
את עצמו עם שני עדים. וזהו, ועכשיו הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה ביום.
מה שהוא רוצה.
יכול לעבוד גם בידידית ממש.
היתר עסקה יכול לעשות כל אחד, לא צריך להיות באמת
איזשהו גוף. לא, אתה יכול לעשות היתר עסקה.
אני
אין פה היתר עסקה
שנותק
לך. נכון, השתמשתי
פה. טובה, והקיצור סוכן ערוך, נכון?
יש לי עוד סבא
לעשות. מה? היתר עסקה זה טריק של רבנים. זה טריק של דתיים. זה היתר שגורם ש... היחסים בינינו יהיו ריבית בלי שיקראו לזה ריבית.
שותפות זה, כן.
זה שמימון בכלל לא
מחפש. למשל, אני מלווה לך כסף. אני יכול להסביר רגע? אני מלווה לך, נגיד, $1,000. עכשיו, אני רוצה שתחזיר לי 1,100, אבל זה אסור. אז מה אני אומר? אני בעצם אומר, חצי ממה שאתה מקבל זה הלוואה, חצי שני זה פיקדון שלי, סליחה, ואני נותן לך את זה כי אנחנו שותפים בעסקים. ואנחנו מתחלקים ברווחים, ואנחנו מסכימים שמתוך הרווחים אתה תיתן לי $100.
בסדר?
אם יש הפסדים, אז גם כן מוצאים איזה טריקים. הנוסח של עמוד שטר עסקה בנו באופן כזה, שאנחנו בעצם לא עברנו על איסור ריבית, אבל בעצם עשינו ריבית. רק דבר אחד אסור שיהיה כתוב בעסקה, שזה ריבית. אסור שיהיה כתוב ריבית. המילה ריבית אסורה. יכול לעשות מה שאתה רוצה, תחוץ למילה ריבית.
בלי לידע בכלל את הצד השני שיש לך את הראשון, אני
אומר,
אם אדם חילוני שלא מתמצא בזה...
לא, אתה כותב הלוואה על פי יתר עסקה. אתה מוסיף על פי יתר עסקה. אם אתה לא כותב על פי יתר עסקה, אתה עבריין.
ואם אתה לא עושה פה הסכם, אתה פשוט מלווה לי הסכם.
מה? אתה מלווה לי הסכם, שאסור לך לקחת ריבית בחזרה. ואז אתה מסתבך הרבה.
שוב פעם אנחנו חוזרים לבעייתיות של הדברים הקטנים,
למשל אני מכיר בן אדם שהיה לו בעיה עם אנשים, אני מכיר אדם שהדיירים של הדירות שהוא מזכיר לא נתנו כסף וכו', הוא טבע אותם לפני בית משפט, בית המשפט חייב אותם לשלם עם ריבית. שאל אותי אם מותר לי לקחת את הריבית שלהם, אמרתי זה אסור למרות שבית המשפט חייב אותם. אז הוא אמר להם, אני מקבל מכם את הסכום של בית המשפט קבע, בלי הריבית. הם היו עמומים, הם לא הבינו עולם.
ואם...
לא כאן מתחילת המיטה. הרב, כולם.
כולם נכתב עליהם למעלה שיש חלק באלוהי ישראל. נכון. עמידת חסידות.
כי אדם נדרש לחסידות כלפי אחיו. כלומר, זה התורה חייבה את החסידות הזאת.
עד כדי
מדרגה כזאת,
מה שאין למשל על עבירות אחרות?
כן. כי זה כמו שהגמרא שואלת, שכמו שהגמרא אומרת, שמי שקורא קריאת שמע אחרי חצות, חייב מיתה.
חייב מיתה,
לא, ביתה, חייב מיתה. כן? למה כי הוא עבר על דברי חכמים. ואת הגמרא, למה פה אתה אומר, העובר על דבר חמי חדילה? משום שיש אונס שינה, כי אדם עלול בהחלט ליפול לדבר הזה, אז כדי להפחיד אותו, יגזימו את, את האמיר. אז גם פה, התורה יודעת שהריבית זה דבר שמושך מאוד לליבו של האדם, לכן יחמירה מאוד.
אדם אומר, מי שהולך לישון באחד בלילה, לא
אומר, תראה, שמה? לא, שמה של ערבית.
נניח שהלווה זה גמלאי מסכן, גנבו ממנו את הפנסיה.
מי? המלווה?
לא, לא, הלווה.
הלווה הוא גמלאי מסכן שגנבו ממנו את הפנסיה.
הוא מבקש ממך כסף.
כן.
ויהודי שיש לו, שהוא באמת יהודי, בוא לפי היתר עסקה, אתה במקום 1,000 שקל, אתה תיתן לי 1,100.
נכון.
זה מעשה נבלה, אני לא יודע.
זה משהו יפה.
מעשה נבלה, איך אפשר...
ככה אני לא אהפוך לגמלאי מסכן.
אה?
אבל ככה אני לא, אני אישית לא אהפוך לגמלאי מסכן.
אתה, נו, אם...
טוב, הלאה.
אין לו שום עסקים, זה בלוף מאלף עד תו, זה הכל בלוף. הוא לא עושה שום עסקים עם זה, הוא בקושי, הוא יקנה...
דבריך הם דברי הרב חיים דוד הלוי, בספרו מקור חיים, שהוא אומר את הדבר הזה, שלעניות דעתו, היתר עסקה צריך לאמר רק אצל סוחרים ואנשים שעוסקים בסכומים גדולים וכו'. זה דבר גם הוא כותב לגבי הפרוסבול. עכשיו, כל מה שהוא אומר מבחינה מוסרית זה נכון, אבל עם כל הכבוד, לא, מבחינה הלכתית זה לא נכון. למה? לא, זה כל המושג של דיני ממונות. אני יכול, נגיד אם אני חותם על שטר, שבו יש לי התחייבות כספית כלפיך. אחר כך אנחנו מתווכחים. על פי מה אנחנו בודקים? על פי מה שכתוב בשטר. נכון? אבל תגיד שאני חתמתי, אני לא הבנתי מה שאני חתמתי.
אבל אלוהי אברהם, יצחק ויעקב, הוא לא מבקש ממנו שטרים. הוא מבקש מאיתנו התנהגות מוסרית, קודם כל. אז מוסר הוא יותר חשוב.
אבל חלק מהמוסר, זה חלק מהמוסר שאלוהי אברהם, יצחק ויעקב דורש, זה שיהיו דרכים הסכמיות בין בני אדם בדיני ממונות. שיהיו דרכים לברר מה כל אחד יתכוון, נכון?
בסדר, נניח שבקומיות מסחריות זה בסדר, אבל ביחסים שיום-יום בין אנשים...
איזה גבול תשים?
אני לא יודע.
איך שלא תשים את הגבול, תמיד יהיו אנשים נבלים שיחפשו את הפרצה בחוק, ויהיו נבלים ברשות התורה. אף פעם, אתה לא יכול לעשות חוק שבאופן מוחלט מונע את העושק. זה תלוי גם בחינוך של בני אדם.
זה שאלה קלאסית, כמה אנשים זה המון? אחד זה לא המון, שניים לא המון. 200 זה כבר המון, אז איפה, מאיזה מספר זה מתחיל? בסדר, אז יש דבר...
אז לכן, אתה דווקא שואל אותי שאלות שמתעלמות ממה שאמרת עכשיו, אתה שואל אותי שאלות, תמיד יהיה איזה מקרה שיהיה אפשר לנצל. בדיוק עכשיו אמרת לי שיש בו בעיה לגבי הגדרת ההמון. אז תמיד יהיה מקרה שאפשר לנצל. טוב, הלאה. כי תדור נדר לשם אלוהיך, לא תאחר לשלמו, כי דרוש ידרשנו השם אלוהיך מעמך, והיה בך חטא, וכי תחדל לנדור לא יהיה בך חטא, מוצא שפתיך תשמור, ועשית כאשר נדרת לשם אלוהיך נדבה, אשר דיברת בפיך. מה זה כל הדברים האלה? למשל, אדם נדר נדר לצדקה. והוא לא משלם אותו בזמן. אז עובר על לא תאחר לשלמו, נכון? תוך כמה זמן?
זמן סביר. מה פתאום?
לא. יום אחד.
למה לא חצי יום?
לא. כי למה לא חצי יום? אני לא יודע. אבל זה, לכאורה, ברגע שאדם יש לו הכסף, והוא לא נותן אותו, ובאים עניים, והוא לא נותן, אם אין עניים, הוא לא עובר. אבל אם יש עניים הוא עובר ברגע שהוא לא נותן, הוא עובר על לא יותר. טוב, מה? לא, אני דיברתי על צדקה. תלוי איזה נדר. יש למשל נדרי קורבנות, כל מיני דברים שאני אדם רוצה להביא נדבה לבית המקדש, יש לו עד הרגל לעשות. כן, בית הכנסת, מיד יכול. כלומר, אם הבית הכנסת לא יכול להסתדר בלי זה.
צריכים באמת להרגיל את הגרעים שלא יגיד בעבור שמנדר, אני תמיד אומר בעבור שנותן. הוא לא יכול לעשות נדר בשמי. זה לא יודע.
לא, הוא לא יכול לעשות בשמך, אבל זה מה שאתה...
הוא אומר שאני כאילו נודר, ולא אמרתי כלום.
אתה באמת נודר.
אני נותן.
זה אותו דבר. ברגע שהתחייבת לתת כך וכך כסף לבית הכנסת, זה נקרא נדר.
זה הגדרה?
כן.
למה אפשר לתת
קצת
יותר?
אם הוא חשב רק בראש? האם הוא חשב רק בראש? בזה נחלקו. אם הוא חשב רק בראש, כלומר הוא החליט. הוא החליט, אני נותן כך וכך כסף לצדקה. לא הוציא בשפתיו. דבר זה נחלקו בו אחינו האשכנזים ואחינו הספרדים. שאצל אחינו האשכנזים, דבר שצדקה במחשבה זה מחייב, לדעת אחינו הספרדים שלו. למרות שאדם החליט. השאלה היא באמת מה הכוונה של מוצא שפתיך. האם זאת הפעולה הטכנית של הדיבור או הגמירות הדעת שיש בדיבור הזה. כי הדיבור ההוצאה אל הפועל המוחלטת של גבירות הדעת, מה שאין כן כל הזמן, למרות שהחלטתי בתוך ליבי פנימה מאוד, כיוון שזה לא יצא מפי, זה באמת לא גמור בדעתי. למרות שאני עושה פעולות בכיוון. נדרי
חלום.
נדרי חלום. נדרי חלום, אצלנו זה לא
כתוב.
נדרי חלום? יש נידוי בחלום. נדר בחלום?
נכון.
זה אני לא ראיתי. זה יכול להיות, יכול שזה לפי זה. כי באמת אצלנו זה לא כתוב. נדר, יש נידוי בחלום, זה כן. נידוי בחלום, אדם שמנדים אותו בחלום, הוא חולם שנידו אותו.
מה עושים?
מה הוא? צריך התרה. צריך התרה בפני עשרה. צריך ללכת לעשרה אנשים, להגיד לו שיתירו לו את נידויו. אה? אתה תראה משהו?
זה
רק בנידוי? רק בנידוי. כן. אבל למשל, אם אדם חולם, ואנחנו מדברים על חלום, אדם חולם, אבא שלו מופיע לו בחלום, אומר לו, בעץ השלישי בגינה, מתחת לעץ, שם מצד ימין, יש אוצר של כך וכך כסף. למחרת בבוקר, הוא קם, לוקח, לא רק זה, ואבא מוסיף, וזה הכסף הזה, זה כסף של מעשר שני. בסדר? אסור להשתמש. עכשיו, הוא קם בבוקר, לוקח את חפירה, הולך לעץ, איפה שהכסף, והוא מוצא בדיוק את הסכום שהאבא שלו אמר לו בחלום. מותר להשתמש בכסף הזה או לא? מותר. למה? חלומות שווא ידבר.
הכסף הוא אמת והמעשר לא?
הכסף זה לא חלום.
אבל זה שזה הכסף על עצמך.
אבל הכסף הוא לא חלום. זה שזה מעשר שני,
זה החלום. אבל הוא מצא את הכסף בגלל החלום.
כן, כן, אני מבין, מבין. בסדר, בסדר, זה לא כתוב. אני אעשה. טוב, עד כאן דעתו. עכשיו אנחנו עוברים לספר בראשית רבה.